קריטות, דף י"ב, מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה. אמר רבי מאיר, ישבו קבוצת יהודים, איזשהו חתונה, דיברו ביניהם. אחרי החתונה, אחד פוגש את החבר שלו, שהם היו ביחד באותו שולחן, והוא אומר לו, תגיד, אתה כבר טיפלת בזה? אומר, ומה? אתה לא זוכר שהלכת, אכלת שם מהצלחת, הביאו לך בטעות שם חלב, אכלת בשוגג. אני אכלתי חלב? מעולם לא היה דבר כזה. על מה אתה מדבר? אתה הרי אכלת חלב, תביא קורבן חטאת ותגמור את הסיפור, אתה לא רוצה כפרה? אומר לו, אבל לא אכלתי חלב. אומר לו, אני לבד ראיתי, כל השולחן ראו. טוב, השולחן הם קרובי משפחה שלי, הם לא יכולים לבוא להעיד. זה אחים, זה... הם לא יכולים לבוא להעיד בשבילי. לא, לא, אבל היה שם עוד איזה אחד, הוא יכול גם כן לבוא ולהעיד. מביאים באמת שני עדים, באים לבית הדין, והם אומרים, אנחנו בעיניים שלנו ראינו את היהודי הנפלא הזה, הוא אכל חלב, עכשיו הוא בא והוא טוען שהוא לא אכל. דיינים שומעים, ואז הם שואלים את הנתבע, תגיד, אתה אכלת חלב באמת? בשוגג? אומר לו, לא, לא אכלתי. נו, מה עושים? אז למדנו במשנה שאם שניים אומרים, שהוא אכל חלב בשוגג, ואז הוא חייב להביא קורבן חטאת, והוא אומר, לא אכלתי. למי שומעים? לעדים או לבעל דין בעצמו? אז רבי מאיר מחייב, כי הוא סומך על העדים, וחכמים פותרים. ושם המשנה מביאה, אמר רבי מאיר, קל וחומר, אתה לא רוצה לסמוך על העדים האלה? הרי העדים האלה, אם הם היו מעידים שהבן אדם הזה חילל שבת במזיד ובהתראה, חילול שבת מהתורה, היו מחייבים אותו מיטה על ידי בית דין, לא יחייבו אותו קורבן? אומרים חכמים, הבן אדם הזה היה יכול לטעון, עשיתי את זה במזיד. נכון, אכלתי חלב, אכלתי במזיד. אם אני רוצה לשקר, הייתי יכול להגיד לכם, זה היה בכוונה, ואז אולי צריך להביא קורבן. ככה למדנו במשנה. מביאה הגמרא שרף ספק, היא באה לאו, מה איתה מה דרבנן? מה טעמם של רבנן? למה הם סוברים שאותו אדם פטור מקורבן, למרות שיש שני עדים שמחייבים אותו? השיטה המקובצת מסביר את השאלה, אמנם שבפורש ראינו במשנה את טעמם של רבנן, כיוון שהוא יכול לטעון, זה היה במזיד, אתם יודעים מה אכלתי, זה היה בכוונה. אדם שאכל חלב בכוונה לא מביא קורבן חטאת, הוא חייב הרי קרת. אז הוא יכול לטעון, לא, זה היה בכוונה. ככה אומרים חכמים. אומר אבל השיטה המקובצת שהגמרא מסתפקת, האם זה הטעם שלהם באמת, או שזה הטענה שלהם לגבי רבי מאיר. אז מה שתי האפשרויות שיכולים להיות? מצד אחד, משום דאדם נאמן על עצמו יותר מ-100 איש. הבעל דין יכול לומר, מה אתם חושבים? אני יש לי עניין לשקר? אם הייתי רוצה, אם באמת אכלתי חלב, הייתי מעוניין לחפר על עצמי, אתם לא תשבו בגיהנום. זה לא הבעיה שלכם אם אני אכלתי חלב או שלא אכלתי חלב. אולי יש עניין של ערבים זה לזה. בסדר, אבל זה אני. אם אני בפה שלי אכלתי חלב, אני לא יהיה מוכן לשלם את הקצת כסף, לקנות קורבן חטאת ולחפר על עצמי. הרי בשביל עניין של כפרה, אדם נאמן על עצמו יותר מ-100 עדים. זה אפשרות אחת, ולכן אנחנו סומכים עליו. עוד דילמה משום דאמרינן, אפשרות אחרת, אנחנו אומרים, מיגו דאי באי אמר, מזיד הייתי. כמו שבעצם ראינו במשנה, אם האדם הזה היה שקרן, הוא יכול לומר, אם אני שקרן, הייתי יכול להגיד, אני באמת אכלתי חלב, אכלתי במזיד, ואז גם הייתי פטור מהכמה שקלים האלה של הקורבן חטאת. אז זה שאני אומר לכם שלא אכלתי, תאמינו לי. כי אם הוא היה אומר, מזיד הייתי, הוא היה פטור מקורבן. וכי אמר נמי לא אכלתי, מימן ופטור. יכול לטעון, אמרתי לכם לא אכלתי. אז מה פה שעכשיו יכול להגיד, זה היה במזיד? הרי אמרת שאתה לא אכלת, אז איך עכשיו תגיד לנו פתאום שאכלת במזיד? יכול להגיד, נכון, אמרתי לא אכלתי, לא אכלתי בשוגג, אלא אכלתי במזיד. אז יכול לתקן את הטענה שלו, וזה שהוא לא טוען את הטענה שהוא אכל במזיד, תאמין לו שהוא באמת לא אכל בכלל. כי אם הוא היה רוצה לפתור את עצמו מקורבן, היה לו דרך לפתור את עצמו מקורבן ולהסתדר גם עם העדים האלה. זאת אומרת, זה בעצם שתי האפשרויות. והטעם הזה גם כן באמת חכמים מביאים אותו בברייתא. השאלה מה הטעם האמיתי שלהם ומה הטעם שהם הביאו רק לתרץ את רבי מאיר. שואלת הגמרא, מה נפקא מינה? שתי הטעמים טובים. למה, מה אכפת לך מה באמת הטעם של חכמים? עונה הגמרא, יש לי מזה באמת משמעות מאוד גדולה. למפשט מינה לטומאה. אני יכול לדעת מה יהיה הדין במקרה של טומאה. מה זאת אומרת? שני עדים באים ומעידים בבית הדין. מה הם מעידים? הבן אדם הזה שאתם רואים אותו, נטמע, הוא נטמע. ואחר כך הוא נכנס לבית המקדש. עכשיו, הוא לא עשה את זה ככה במזיד, להיכנס לבית המקדש בטומאה. זה היה בשגגה, הוא לא כל כך שם לב, הוא לא כל כך ידע. ובעצם הוא עבר על האיסור של להיכנס לבית המקדש בטומאה. ומה הוא טוען? הוא טוען, נכנסתי לבית המקדש, אתם צודקים, זה היה באמת מאוד מרגש, ממש דבר זכות גדולה מאוד. נכנסתי לבית המקדש, אני לא מתווכח איתכם, אבל נטמאתי? זה לא. זה לא, לא נטמאתי, אתם לא צודקים בעניין הזה. זאת אומרת, הם טוענים שהוא נטמא ונכנס לבית המקדש בטומאה, והוא אומר, נכנסתי לבית המקדש, אבל בטהרה. עכשיו, מה עושים במקרה כזה? זה תלוי איך אנחנו נסביר את דעת חכמים. על מי אנחנו נסמוך. די אמרה תעמיו דרבנן, משום דאדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש. האם הטעם של חכמים, שכשאתה רואה בן אדם שטוען טענה על עצמו, שהוא לא חטא, ובעצם הוא רוצה לחפר על עצמו, אז אתה מאמין לו. אתה מאמין לו בגלל שבעניין של כפרה, אדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש. אז לא שנת ומה חדשה. לא משנה אם הבן אדם נטמע באותו יום שהוא נכנס לבית המקדש, ולא שנת טומאה ישנה, אם הוא נטמע לפני כן, אתמול, יום קודם, לפני שהוא נכנס לבית המקדש, הוא יהיה פטור כשהוא אמר, לא נטמאתי, בשתי האפשרויות. כי הרי הוא תמיד, אנחנו נסמוך עליו, אנחנו נגיד שהוא נאמן. הוא נאמן על עצמו יותר ממאה העדים בעניין של כפרה. מצד שני, והיא אמרה, תעמיו דרבנן, משום דאמר מגוהי, אבל אם אתה רוצה לומר שהטעם של חכמים שהוא פטור, כי הוא יכול לומר, מה אתם חושבים שאני שקרן? כשאני אומר לכם שלא אכלתי מהחלב הזה בשוגג. אם הייתי רוצה לשקר, הייתי יכול לומר שאכלתי את זה במזיד. אם זה הטעם של חכמים שלכן הוא יהיה פטור? אז אם כן, מטומאה ישנה, פטרי לרבנה מטומאה ישנה. באמת חכמים יפטרו אותו ברגע שהוא באמת נטמע יום קודם, ברגע שהוא אומר, היום שהוא לא היה טמא כשהוא נכנס לבית המקדש. תכף נראה למה. אבל מטומאה חדשה מחייב. אבל אם העדים מעידים עליו שהיום הוא נטמא, והוא נכנס לבית המקדש באותו יום בטומאה, והוא אומר לא נטמאתי, אז באמת הוא יהיה חייב. אם זה טענה של מיגו, אם הסיבה שאנחנו פותרים אותו במשנה שלנו לגבי אכילת חלב, זה בגלל שהוא יכול לטעון, אכלתי במזיד, פה לעניין טומאה יהיה לנו הבדל. אם העדים מעידים שהוא נטמע אתמול, או שהעדים מעידים שהוא נטמע היום. מה ההבדל? מה זה משנה? מסבירה הגמרא, מה הייתה, מה? איזה עומק, איזה נפלא. טומאה ישנה, אם העדים מעידו עליו שאתמול הוא נטמע, והיום הוא נכנס לבית המקדש בטומאה, מגוד אי ביי אמר, טבלתי! אמרתי לכם שלא הייתי טמא כשנכנס לבית המקדש, נכון, כי אני טבלתי כבר. אתמול נטמאתי אמנם, אבל היום טבלתי. לכן הוא, אז הוא היה פטור, כי אמר נמי, לא נטמאתי, פטור. דייק עלי מימר, גם פה יכול לתרץ את הלשון שלו, אבל אתה אמרת לא נטמאת. מה יכול לומר? מהי לא נטמאתי דקה אמר? לא עמדתי בטומאתי, אלא טבלתי. יכול לומר, אתם באתם ואמרתם לי, אתה נטמאת, נכנסת לבית המקדש בטומאה. מה אמרתי לכם? אמרתי לכם, מה פתאום אני לא נטמאתי? מה התכוונתי להגיד? הוא היה יכול להגיד את זה. התכוונתי להגיד, שאני לא נשארתי בטומאה שלי כשנכנסתי לבית המקדש. אתמול נטמאתי, זה כן, אני לא מכחיש. אבל זה שהיום נכנסתי לבית המקדש, זה כבר היה בטהרה, כי כבר אתמול גם טבלתי, והיום אני כבר טהור. היה טומאה של יום אחד שאפשר לטבול באותו יום ולהתאר בלילה, מחורת, אני כבר יכול להיכנס לבית המקדש. אבל גם כשאני אומר, לא נטמאתי, גם כאן אני אהיה נאמן, כי אם הייתי רוצה לשקר, הייתי יכול לומר, טבלתי. הייתי יכול להגיד, כן, נטמאתי, אבל טבלתי אתמול. אז תאמינו לי, גם כשאני אומר לכם שגם אתמול לא נטמאתי, כי יש לי אפשרות להגיד את הטענה שלי ולתרץ את מה שאמרתי אתמול, ובכל זאת, לא להתחייב בקורבן. אבל אם זה טומאה חדשה, אבל טומאה חדשה מחייב. אם נאמר שהטעם הוא בגלל מיגו, בגלל שיכול לטעון טענה ולהיות פטור מקורבן, גם עם הטענה הזאת, זאת אומרת, אם הסיבה שאם אדם טוען לא אכלתי חלב והעדים אומרים שהוא כן אכל, הוא יהיה פטור, זה בגלל טענה של מיגו, אז כל זה דווקא טוב בטומאה ישנה, אבל בטומאה חדשה הוא יהיה חייב. מה זאת אומרת, אם העדים העידו עליו, היום נטמאת והיום נכנס לבית המקדש בטומאה, או בכל מקרה, באותו יום שנטמאת נכנס לבית המקדש בטומאה, והוא אומר לא נטמאתי, אז הוא יהיה חייב עם הסיבה שאנחנו פותחים אותו זרק בגלל מיגו. למה? מה הייתה? מה? דכי אמר, נמי טבלתי, מחייב. מה אתה יכול לטעון? אתה אומר לנו שנאמין לך, כי אם היית רוצה לשקר, היית יכול לשקר ולהיות פטור מלהביא קורבן. מה היית יכול לשקר? הרי העדים מעידים עליך שאתה נתמת, ונכנסת לבית המקדש. אתה יכול להגיד שטבלת? הרי מעידים שהיום נתמת, ואתה אומר, היום לא נתמתי. והיום נכנסת כבר לבית המקדש. מה תגיד, טבלתי? זה לא יעזור, כי הרי ברגע שאדם טמא, גם אם הוא טבל, באותו יום הוא עדיין טמא. בשביל להיכנס לבית המקדש, צריך לחכות שיהיה לילה, בכל מקרה, בכל סוגי הטומאות. אז אם כן, גם אם הוא יגיד טבלתי מחייב, למה? אמרו לעדים, אשתה נתמת, וגם אם טבלת, אתה עדיין טמא, זה נקרא טבול יום, אתה עדיין טמא עד הערב. השאלה היא, מה סוברים חכמים? האם חכמים סוברים שהוא נאמן להעיד על עצמו יותר ממאה עדים, בכל מקרה, ולכן הוא יהיה פטור גם פה, כי אתה רוצה כפרה או שאתה לא רוצה כפרה? איזה בן אדם יהיה לו לב כזה אבן לא לקבל כפרה על משהו באמת לא בסדר שהוא עשה? אז לכן הוא נאמן יותר ממאה עדים, ואנחנו סומכים עליו שהוא באמת לא נטמא. אבל אם, אז לפי זה אנחנו גם בטומאה חדשה וגם בטומאה ישנה אנחנו סומכים עליו. אבל אם הסיבה היא בגלל מיגו, אז נאמר שזה דווקא במקרה של טומאה ישנה, אנחנו נאמין לו, כי הוא יכול להגיד, מה שמעתי לא נטמאתי, הכוונה לא עמדתי בטומאתי, אלא טבלתי כבר אתמול, לא היום אני הייתי טהור, כשנכנסתי בית המקדש, נכנסתי בטהרה. אבל בטומאה חדשה, אם העדים מעידים, היום נטמא והיום נכנס, כבר גם אם הוא טבל, זה לא יעזור, אז אין לו מיגו, אז במקרה כזה הוא לא יהיה נאמן, אם הסיבה שאנחנו מאמינים זה בגלל מיגו. אז מה הסיבה באמת של חכמים? למה הם פותרים? כי אדם נאמן על עצמו יותר ממאה העדים, כמו שחכמים אומרים בברייתא בהמשך, או בגלל שהוא יכול להגיד מתוך מיגו, יכול לטעון טענה, אם אני שקרן, יש לי שקר יותר טוב, ואז אני אהיה פטור מקורבן, ואם כן, זה תלוי בין טומאה חדשה לטומאה ישנה, כמו שביארנו. עונה הגמרא תשמע ראיה מברייתא. אמר לו עד אחד נטמאת, ונכנסת לבית המקדש בטומאה בשוגג. והוא אומר, לא נטמאתי. טוב, זה רק עד אחד. פטור, הוא נאמן נגד עד אחד. יכול שהוא יהיה פטור אפילו שניים, גם אם שניים מעידים אותו. דוחה הגמרא, אמר רבי מאיר, קל וחומר, אם הביאו שניים, כוח של שני עדים, אם מגיעים לעיד על בן אדם, שהוא עשה מעשה שמחייב אותו מיטה, אפילו בידי אדם, למיטה חמורה, הרי הוא יהיה חייב מיטה על פי שני עדים. לא הביאו שני עדים לידי קורבן הקל, ודאי שלקורבן הם יחייבו אותו. זה דעת רבי מאיר. וחכמים אומרים, מה סוברים חכמים? מה הטעם שלהם? באמת פה יש אפשרות מאוד מאוד לראות, טובה לראות מה הטעם שלהם. הסיבה למה אדם אחד נאמן מול, כשבאים לטעון עליו, זאת אומרת אם הוא הבעל דין, הוא נאמן מול שני עדים, האדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש. נו, מה הטעם של חכמים? שאלת, הנה, הברייתא פה עם החכמים מביאים את הטעם שלהם בצורה מפורשת. שמע מינא, טעמא יהודה רבנן, משום דאמרי, אדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש. הברייתא מפורשת. הסיבה היא לא בגלל שאנחנו אומרים לו שיש לו טענה של מיגו. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה שזה הטעם של חכמים. אמר רבי עמי, לעולם טעמא דרבנן, משום דאמרינן מיגו, כמו שראינו במשנה. שהסיבה היא בגלל מיגו, אז למה פה הם אומרים, אדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש, והכי קטני, זה הכוונה פה של הברייתא. מתוך שאם רצה לומר, לא עמדתי בטומאתי. אני לא נשארתי בטומאה שלי שאתמול נטמאתי לפני שחס... היום נכנס לבית המקדש ואתמול נטמא. אתמול נטמא וגם אתמול טבל, והם כבר לא עמד בטומאתו אלא הוא טהור, ונכנס לבית המקדש בטהרה, ככה הוא יכול לטעון, ואז הוא היה פטור. הלקח, במקרה כזה אדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש. זאת אומרת, מה שכתוב כאן, שיש לו פה טענה שאדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש, הכוונה שהוא נאמן. הסיבה שהוא נאמן, זה לא בגלל שתמיד אדם, בעניין של כפרה, אנחנו סומכים עליו שהוא כל כך רוצה כפרה, ולכן הוא נאמן על עצמו יותר ממאה איש. לא, פה הוא נאמן על עצמו יותר ממאה איש, רק בגלל שיש לו את המיגו, שהוא יכול לטעון, אתמול באמת אני הייתי טמא, אבל טבלתי, ומה שאמרתי לא נטמאתי, הכוונה לא עמדתי בטומאתי. אז עדיין יכול להיות שהטעם הוא בגלל מיגו, ומה שכתוב כאן טעם, שאדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש, זה אחרי שיש לנו מיגו. איך אתה אומר את זה במילים אחרות, שאדם נאמן? אתה אומר שאדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש, אבל למה הוא נאמן בגלל המיגו? אומרת הגמרא, שאלת הגמרא, אחי, אם הטעם של הברייתא הוא בגלל מיגו, כמו שראינו, כמו שראינו בעצם במשנה, אז המחלוקת של הברייתא, היינו חלב, אז אותו מחלוקת בדיוק, כמו במשנה שלנו לגבי שני עדים שאומרים לבן אדם, אכלת חלב בשוגג, והוא אומר, לא אכלתי, ואותו מחלוקת, רבי מאיר וחכמים, אם הוא נאמן או לא נאמן, אז מה באמת צריך להביא את אותו מחלוקת פעמיים? אומרת הגמרא, הסיבה למה צריכים להביא את המקרה של טומאה בברייתא, מהו דתימה, שדווקא במקרה של המשנה שלנו, ששני עדים באים ומעידים שהוא אכל חלב, והוא אומר, לא אכלתי חלב, חכמים פותרים אותו, הסיבה היא, כמתריץ דיבורי, לא אכלתי שוגג, אלא מזיד. שהוא יכול להגיד, אתם יודעים, כשאמרתי לכם לא אכלתי, אתם יודעים מה התכוונתי? לא אכלתי בשוגג. אתם באים ואומרים לי, אכלת חלב, אתה חייב קורבן. אני אמרתי לכם, לא אכלתי. מה הכוונה? אני לא חייב קורבן. אבל אכלתי במזיד. זאת אומרת, בשוגג לא אכלתי, במזיד אכלתי. ולכן, אם אנחנו רוצים לומר שהבעל דין, שהוא אומר לא אכלתי, הוא יהיה פטור מלהביא קורבן, בגלל שאם הוא היה שקרן, הוא היה יכול להגיד שהוא אכל במזיד, מה פרוש אם הוא היה שקרן, הוא יכול להגיד שהוא אכל במזיד, הוא כבר לא יכול להגיד את זה, כי הוא כבר נכנס פה לתוך הבלגן הזה, שכבר נכנסו לבית הדין, וכבר העדים העדים שהוא כן אכל, והוא היה יכול עדיין לתרץ את עצמו גם אחרי שהוא נכנס לבית הדין, וכבר הוא טען את הטענה שלו, והעדים טענו את הטענה שלהם. למה? מה אני אמרתי לכם? לא אכלתי חלב, נכון? מה אתם אומרים? כן אכלת חלב. אתם יודעים מה התכוונתי להגיד לא אכלתי חלב? התכוונתי להגיד שלא אכלתי בשוגג. אתם רוצים שאני עכשיו אביא קורבן? אני אומר לכם, אני לא צריך להביא קורבן. אבל אכלתי במזיד, ואז אני באמת יהיה פטור מקורבן. אז עכשיו גם כשהוא לא אומר אכלתי במזיד, אתה תאמין לו שהוא לא אכל באמת בכלל, כי אם הוא היה רוצה לפתור את עצמו מקורבן, הוא היה יכול לפתור את עצמו על ידי הטענה הזאת. וזה דווקא אפשר להגיד בחלב שיכול לתרץ ממש טוב את מה שהוא אמר. אמרתי אתמול לא אכלתי, עכשיו אני אסביר לכם שזה הכוונה שלא אכלתי בשוגג, אלא אכלתי במזיד. אבל פה לגבי המקרה ששני ידים אומרים לו נתמת, ואתה נכנס לבית המקדש בתומה, והוא אומר לא נתמתי. מה יש לך להגיד? מה לא נתמת? אם היה לו כמתריץ דיבורי, אז הייתי אומר שפה חכמים לא יפצרו אותו, כי מה תגיד לא נתמתה? הרי אתה כן נתמתה. מה שוגג, מזיד, לא שייך להגיד את זה פה. כמה שמלה נחה נעמי, לכן הברייתא מתרצת, מה אתה חושב שהוא לא יכול לתרץ את עצמו? הוא יכול להגיד, לא נתמתי הכוונה, לא עמדתי בתומתי, אבל טבלתי. לא נשארתי בתומה, אבל טבלתי ועכשיו אני טהור, וזה הכוונה לא נתמתי. ומה שאמרתי לכם אתמול, לא נתמתי, הכוונה לא עמדתי בתומתי, כי הרי מדובר פה בתומעה ישנה. זאת אומרת, הוא נתמע ביום אחד ונכנס לבית המקדש למחורת, ואם כן, הוא יכול להגיד, עד שנכנסתי לבית המקדש כבר טבלתי. ומה שאמרתי לכם, לא נתמתי, הכוונה שלא הייתי טמא באותו זמן שנכנסתי לבית המקדש. אז אם הוא היה רוצה, הוא יכול לטעון את הטענה הזאת. אז גם כשהוא אומר, לא נתמתי בכלל, באמת, מעולם, גם כן מאמינים לו, בגלל שאם הוא היה רוצה לשקר בשביל להיות פטור מקורבן, הוא יכול להגיד שקר שיתרץ את מה שאמר אתמול, לא נתמתי, הכוונה לא עמדתי בתומתי. אז גם כשהוא אומר עכשיו לא נתמתי בכלל, ובאמת לא נתמתי, גם כן תאמין לו ותפתור אותו מקורבן לפי דעת חכמים. טוב, אז אין לנו אם כן תשובה, מה סוברים חכמים? האם הסיבה שהם פותרים את האדם שבא מול שני עדים ואומר שהוא פטור מקורבן, האם הוא, זה שהוא, שאנחנו אומרים שהוא נאמן, מה הסיבה של חכמים? האם בגלל שאדם נאמן על עצמו בעניין של כפרה יותר מ-100 עדים, או בגלל שאנחנו אומרים שיש לו אפשרות להגיד מיגו, הכוונה יכול להגיד, אם אני רוצה לשקר, יש לי שקר יותר טוב. מתוך זה שהוא יכול לשקר אחרת, הוא עכשיו אומר משהו שלכאורה אומר, נותן את העמדה שלו בצורה קצת יותר חלשה, אנחנו נוקטים לומר שהוא אומר אמת, כי אם הוא היה רוצה לשקר, היה לו טענה יותר חזקה מה לטעון, שזה פחות או יותר הרעיון של מיגו. עכשיו, השאלה היא האם באמת הסיבה היא כי אדם נאמן יותר מ-100 עדים או בגלל מיגו? אומרת, רק מה אתה שמע? תשמע ברייתא אחרת. הפסוק אומר, לגבי קורבן חטאת, קורבן חטאת רגילה, זה אדם חילל שבת בשוגג, אכל חלב בשוגג, מביא או כסבה או שעירה. אבל יש לנו קורבן חטאת משודרגת יותר. מה זה נקרא קורבן חטאת משודרגת? זה חטאת עולה ויורד, זאת אומרת, תלוי. אם אתה עשיר, תביא כסבה או שעירה, כמו שבאמת מביאים על כל חטאת. אבל אם אין כסף לבן אדם, הוא יכול להביא גם עופות. עוד פחות כסף יש לו, יכול גם להביא מנחה. עכשיו לגבי הפסוק של עולה ויורד, כתוב שם והתוודה. הפסוק ממשיך, אשר חטא עליה, בהמשך. אנחנו לומדים מפה אם הוא מודה בדברים שהוא מודה שהוא באמת חטא, הוא יהיה חייב, אז הוא יהיה חייב קורבן. אם הוא מודה שהוא אשם, אבל אין מודה בדברים, הוא יהיה פטור. אומרת הברייתא לכן, אם אמר לו עד אחד נתמת, אתה נתמת ונכנסת לבית המקדש בשוגג, שהדין על זה שהוא חייב באמת עולה ויורד. אז אם הוא אמר, והוא אומר לא נתמתי, פטור, כי הוא לא מודה. זאת אומרת, רק אם הוא מודה, הוא חייב. יכול אפילו שניים, מגיעים שני עדים ואומרים לו, נתמת המחסת לבית המקדש בתומה, והוא מכחיש, הוא יהיה פטור. ומכחישן, אמר רבי מאיר, לא, אם הביאו שניים לידי מיטה חמורה, הרי שני עדים, הנאמנות שלהם היא כל כך עוצמתית, שהם יכולים לחייב אותו מיטה בידי אדם. אז כל שכן שהם יוכלו לחייב אותו קורבן, לא הביאו לידי קורבן הקל? זה דעת רבי מאיר. רבי יהודה אומר, מה אתה לא מאמין לו? נאמן אדם על עצמו יותר מ-100 איש. ולכן גם אם יש פה שניים שמעידים נגדו, והוא אומר, לא נתמת ונכנסתי בית המקדש בתומעה, מאמינים לו. עכשיו מביאים בברית הדעה השלישית, ומודים חכמים, זה בעצם החכמים של המשנה, לרבי יהודה, שהוא פותר מקורבן, בחלבין. דיינו, אם אמרו לו, אכלת חלב, והוא אומר, לא אכלתי חלב. אז במקרה כזה, חכמים מודים לרבי יהודה שהוא יהיה פטור. מקרה נוסף, הוא בביאת מקדש. אותו דבר אם הם אומרים לו, נתמת ונכנסת לבית המקדש בתומה, והוא לא אומר לו, נתמתי, כמו שראינו עד עכשיו, יש פה טענה חדשה. הוא אומר, באותו יום, אולי לצערי, אולי לשמחתי, כי הוא היה תמה, לא נכנסתי בכלל לבית המקדש באותו יום, לא נכנסתי. ובזה גם חכמים מודים לרבי יהודה שיהיה פטור מקורבן, אבל בתומה, אם העדים אומרים לו, נתמת, נכנסת לבית המקדש בתומה, והוא אומר, לא נתמתי, לא נתמתי. אז לא מודו לי, חכמים לא מודים לרבי יהודה, אלא מסכימים עם דעתו של רבי מאיר, שאדם כן יהיה חייב קורבן. למה? כי בשני המקרים הראשונים, האדם יכול באמת לתרץ את הדברים שלו. יכול לומר, אתם אומרים שאכלתי חלב. אני אמרתי לכם, לא אכלתי. לא אכלתי בשוגג, אכלתי במזיד. לא, אתם טוענים שנכנסתי לבית המקדש בתומה. אני אמרתי, לא נכנסתי. לא נכנסתי בשוגג, נכנסתי במזיד, ובאמת הוא יהיה פטור מקורבן עולה ויורד. אבל במקרה השלישי, שאומרים לו עדים, הם אומרים לו, אתה נתמת ונכנסת לבית המקדש בתומה. ומה הוא אומר להם? לא נתמתי בכלל. מה הוא יגיד? לא נתמתי בשוגג, אלא נתמתי במזיד. זה לא משנה אם האדם נתמה בשוגג או במזיד, אם הוא נכנס לבית המקדש. בתומעה הוא יהיה חייב, קורבן חטאת, עולה ויורד. אז הוא לא יכול לטעון את הטענה הזאת. גם את הטענה שאמרנו עד עכשיו, שהוא אומר, הוא יכול לטעון שהייתי טמא אבל נטהרתי. אז גמרא תסביר בהמשך שגם את הטענה הזאת הוא לא יכול לטעון. ולכן במקרה הזה, הם באמת לא מודים לרבי יהודה, אלא הם סוברים במקרה האחרון שיהיה חייב קורבן. אבל בכל אופן, אנחנו רואים מפה שהטעם של חכמים, שזה בעצם אותם חכמים של הברייתא, שהם סוברים שהוא יהיה פטור, הסיבה שהם פותרים זה בגלל מיגו. למה? כי הם מודים רק במקרה שאפשר להגיד מיגו, במקרה שאי אפשר להגיד מיגו הם לא מודים. אז אם כן, מיושב לנו הטעם של חכמים, איך שרש"י מסביר פירוש הראשון, מה סוברים חכמים? למה בן אדם באמת פטור כשהוא טוען את הטענה שלו מול שני עדים? מכיוון שיש לו טענת מיגו, הוא יכול לומר, אם הייתי רוצה לשקר, הייתי יכול לשקר שקר יותר טוב, ולכן גם עכשיו אנחנו מאמינים לו. טוב, בברייתא למדנו אחד מהמקרים שפשוט מאוד האדם ששני עדים באו והעידו שהוא נטמא ונכנס לבית המקדש בתומעה. ומה הוא טוען? הוא אומר, לא נטמאתי. זה חכמים אומרים, פה חכמים סוברים שמאדם יהיה חייב קורבן. כי במקרה כזה אין מיגו כמו שאמרנו. שואלת הגמרא במה הסכינה? אילמה, אם תרצה לומר שהברייתא כאן מדובר במקרה, גם במקרה של בתומעה ישנה, כי הרי תומעה, פשוט הכוונה, כל סוג תומעה שהיא. אז נגיד שחכמים שבדרך כלל סוברים שהוא פטור מקורבן, במקרה של תומעה יסברו שהוא חייב קורבן, בין בתומעה חדשה, בין בתומעה ישנה, דיינו גם אם העדים אומרים שהוא נטמא יום קודם, ולמחרת הוא נכנס לבית המקדש בתומעה, והוא אומר, נכנסתי לבית המקדש אבל לא הייתי טמא. וגם בזה הם יאמרו שהוא יהיה חייב? שואלת השאלה למה? מה ישנה חלבין וביאת מקדש? מה שונה אם מגיעים שני עדים ואומרים לו, אכלת חלב ושוגג. והוא אומר, לא אכלתי. ואז אנחנו אומרים שהוא נאמן, למה? כי הוא יכול לומר, לא אכלתי בשוגג אלא במזיד. ולגבי המקרה של ביאת מקדש, שני עדים אומרים לו, נטמאת ונכנסת לבית המקדש בתומה. והוא אומר, לא נכנסתי לבית המקדש בתומה. הוא יכול לטעון, לא נכנסתי בשוגג אלא במזיד. ואז מכיוון שהוא חייב עונש יותר חמור, אבל הוא מקורבן, הוא יהיה פטור. אז אפילו עכשיו כשהוא לא אומר שזה היה במזיד, אנחנו מאמינים לו. דמועדו לי, בשני המקרים האלה, חכמים מודים לרבי יהודה שהוא יהיה פטור. דאם רצה יאמר, מזיד הייתי. הוא יכול לומר, אכלתי בחלב, או נכנסתי לבית המקדש, אבל זה היה במזיד, ולכן אני אהיה פטור. תומה ישנה, נעמי מתרץ דיבורי. גם במקרה של תומה ישנה, הוא יכול לומר, דאם רצה, יכול לפרש את הדברים שלו, יכול להגיד, אתם יודעים, נכנסתי טהור. ויאמר, לא עמדתי בתומתי, אלא טבלתי. זאת אומרת, מה שאמרת לכם, לא, שלא הייתי טמא, לא נכנסתי בית המקדש בתומה, כוונה שאני הייתי טהור, כי אתמול כבר אתמול אמנם נתמתי, אבל הלכתי לטבול אתמול, והיום אני טהור, נכנסתי לבית המקדש בטהרה, אז גם כאן יש לו טענה טובה שיכול לומר, מה שאמרתי שלא נכנסתי, הכוונה לא נכנסתי בטומאה, אלא נכנסתי בטהרה. למה במקרה של טומאה ישנה, נאמר שחכמים באמת יסברו שהוא לא יהיה נאמן. אמר אבינה לעולם, באמת חכמים דיברו גם בטומאה ישנה, ובכל זאת הוא יהיה חייב קורבן. וכגון, דאמרי לי, עדים, אכלת קודשים בטומאת הגוף. העדים אומרים לו, אתה אכלת קורבן, ובאותו זמן אתה היית טמא. והוא אמר לאון, לא נתמתי. והוא אומר, לא נתמתי, הוא מכחיש רק על זה שהוא לא אכל קודשים בטומאה. אבל הוא לא מכחיש על זה אם הוא נגע בקורבן בטומאה או שהוא לא נגע בקורבן בטומאה. וזו נקודה חשובה. הוא מדבר פה רק על האכילה, הוא אומר לא אכלתי קודשים בטומאה, הוא לא מדבר על זה אם הוא נגע בקודשים בטומאה או לא. מה הנקודה פה? דאכל לא מתריץ דיבורי, והוא לא יכול לפרש את הדיבורים שלו בצורה שתפתור אותו. דלקה למימר, לא עמדתי בטומאה, אבל טבלתי. הוא לא יכול להגיד, כן, אני, מה שמעתי לכם שלא לא אכלתי בטומאה, התכוונתי להגיד שלא נשארתי בטומאה, אלא טבלתי. למה? כי מה אמר לאון? כי אם באמת הוא ככה היה טוען, מה המשמעות של זה? טבלתי ואכלתי. טבלתי באמת ואכלתי קודשים. כי אמר לאון, אחי, התכחש לי דיבורי כמה מיהה. כי המשמעות של הדיבורים הראשונים שלו, שהוא אומר לא נתמתי בכלל, זה הוא הכחיש בטומאת מגעו לגבי השאלה האם הוא טימא את הקודשים או לא. כי הרי בעצם הוא לא הכחיש את זה שהוא לא נגע בקודשים בטומאה. אז עכשיו כשהוא אומר, לא עמדתי בטומאתי, הוא מכחיש את מה שאמר קודם, מה שאמר לפני כן. למה? אז המפרשים פה מסבירים דבר מאוד מאוד נפלא. זה שבעצם כשהעדים באים ומעידים על בן אדם שהוא אכל קודשים בטומאה, הוא התחייב קורבן, יש כאן למעשה גם עדות שהאדם טימא את הקורבן. הוא טימא את הקורבן. כי הרי לפני שהאדם אוכל מהקודשים בטומאה, בעצם זה שהוא נוגע בהם הוא מטמא אותם. ויש הרי איסור לא לטמא קודשים. אז הוא עבר בעצם שני איסורים, הם באים להעיד על שני דברים. קודם כל על זה שהוא טימא את הקודשים, ודבר שני, שהוא הלך ואכל קורבנות במצב שהוא טמא. עכשיו, כשהוא אומר לא נתמתי, בעצם הוא מכחיש את שני הדברים. לא הייתי טמא, אז לא נגעתי בזה בטומאה, ולא אכלתי קודשים בטומאה. אבל אם הוא עכשיו אומר שכוונה, באמת נתמתי, אבל תיארתי את עצמי, לא השעיתי את הטומאה עליי, טבלתי לפני שאכלתי, אז אם כן, למה אתה לא אומר לא נתמתי? בעצם את הנקודה הזאת מחדד בספר מים קדושים. למה אתה לא טוען לא נתמתי? אתה אומר לא עמדתי בטומאתי. מה אתה מתכוון פה לומר? אתה רוצה להכחיש את העדות העיקרית מה שהעדים העידו. כי הרי באמת הם העידו גם על זה שאתה טימאת את הקודשים, אבל לא זה הנקודה שבשביל זה הם רצו לבית הדין להעיד. הטומאה העיקרית זה בן אדם אכל קודשים בטומאה. צריך להביא קורבן עולה ויורד, חטאת עולה ויורד. אז פה אתה באת להכחיש רק את הנקודה הזאת, ולא באת להכחיש את העניין הראשון לגבי האם טימאת את הקודשים או לא טימאת את הקודשים. אז אם הוא התכוון להכחיש את כל העדות, גם שהוא לא נטמא וגם שהוא לא אכל קודשים בטומאה, הוא היה צריך להגיד פשוט, הוא היה צריך להגיד את זה מפורש, אני לא טימאתי את הקודשים ולא אכלתי. כי זה לא מובן מאליו, המים קדושים מסביר, בספר המים קדושים, שברגע שבאים פה עם תביעה קשה נגד הבן אדם, אומרים לו, אכלת קודשים בטומאה, והוא אומר, לא השתהיתי בטומאתי, ולא אכלתי קודשים שלו, אז בעצם הוא לא אומר, לא אכלתי, כן? הוא אומר, לא נשארתי בטומאה. על איזה מהעדויות הוא בא לתאר את עצמו? על העדות העיקרית. העדות העיקרית היא על זה שאכלת קודשים בטומאה. זה העדות העיקרית, ועל זה הוא בא והוא מכחיש. אבל על הנקודה שהוא נגע בקודשים בטומאה, והוא טימא אותם, על זה הוא לא מכחיש. כי אם הוא רוצה להכחיש את זה, הוא היה צריך להגיד את זה מפורש. אז אם כן, אז בעצם הוא מודה שהוא טימא את הקודשים. אז יוצא שהוא למעשה פה כשהוא אומר שהוא לא נטמא בכלל, הוא לא מתרץ את עצמו על העניין הזה שהוא אמר שאתמול לכאורה, הוא בעצם לא מתרץ את עצמו מה שאומר לא נטמאתי לגבי זה שהוא לא טימא את הקודשים, אלא על זה הוא באמת מודה שהוא כן טימא את הקודשים. אז הוא מכחיש את עצמו, אז בעצם בעניין הזה, אז אם כן בעניין הזה באמת, מה שהוא אומר שהוא לא נטמא בכלל, ועכשיו הוא הרי אומר שהוא כן התמה, רק הוא לא נשאר בתומתו, והוא לא אכל קודשים בתומה, אבל הוא תימת הקודשים, הוא כן תימת הקודשים. רגע, אתם אמרת שלא נתמת בכלל, אתה מכחיש מה שאמרת אתמול, שלא נתמת בכלל. זאת אומרת, אולי בקצרה, הנקודה פה שצריך לחדד, למה זה באמת הכחשה? של מה שהוא אומר היום על מה שהוא אמר אתמול. אם הוא אומר עכשיו לא השתהיתי בתומתי, הוא מכחיש מה שהוא אמר אתמול שהוא לא נטמא בכלל. כי כשהוא אומר לא השתהיתי בתומתי, הוא מכחיש רק את הנקודה העיקרית שהעדים אומרים לא אכלת קודשים בתומה. הוא אומר לא אכלתי קודשים בתומה, אבל לתמת הקודשים לכאורה הוא אומר כן תימתי את הקודשים, אבל אתמול אמרת שבכלל לא נטמאת, והיום אתה ממש תימת את הקודשים, החלק הזה הוא מוכחש. זה בעצם נקודת דקה שככה המפרשים מסבירים פה את דברי הגמרא. בכל אופן, אבל מה אנחנו רואים מפה? שמכיוון שהבן אדם לא רוצה לפרש את הדברים שלו בצורה כזאת, לא נוח לו לפרש את הדברים שלו בצורה כזאת, אז לכן גם במקרה של טומאה ישנה, גם הוא לא יהיה נאמן באותו מיגו. ולכן בכל מקרה של טומאה, אם האדם אומר לא נטמאתי, הוא יהיה חייב קורבן. ורק במקרה של חלב או כניסה לבית המקדש בטומאה, בשני המקרים האלה באמת חכמים מודיעים שיש לו טענת מיגו טובה. אמר רב נחמן, הלכה כרבי יהודה, שגם במקרה ששני עדים באים אומרים לאדם שהוא היה תמה, והוא נכנס לבית המקדש בתומה, אכול קודשים בתומה, והוא אומר לא נתמתי, אז הוא נאמן אפילו נגד שני עדים. אז הלכה היא כמו דעתו של רבי יהודה, ולכן ברגע שהוא נגע בתהרות, כל התהרות האלה יישארו תהורות. אמר רב יוסף, לא אמרה מה שאמר ביהודה שהתהרות ש... נגע בהם אותו אדם שעדים מעידים עליו שהוא היה תמה, התארות האלה היו תיאורות, אלא בינו לבין עצמו. דהיינו, כשאף אחד לא רואה אותו, הוא יכול באמת לאכול את התארות האלה, ורק לעצמו. אסור לתת לאחרים לאכול מהתארות האלה, כי מה אומר רבי יהודה? אדם נאמן על עצמו יותר ממאה עדים. הוא נאמן רק לעצמו ולא לאחרים. לכן את התארות האלה שהוא סובר שהן תיאורות, רק לעצמו הוא נאמן, ורק הוא יכול לאכול את זה בינו לבין עצמו. אמר יש לקיש, מודה רבי מאיר, אותו רבי מאיר שלא מוכן לקבל את זה, שאדם שאומר לא אכלתי חלב, ועדים מעידים כן אכלת חלב. טוב, אז אמרו חכמים שהוא יהיה נאמן, כי הוא יכול לומר, לא אכלתי חלב בשוגג, אלא במזיד, במזיד. ובן אדם שאוכל חלב במזיד, ודאי שלא יכול להביא קורבן חטאת, כי זה לא מספיק לו קורבן חטאת, ואז מכיוון שככה הוא היה פטור מחטאת, אז גם עכשיו כשהוא אומר לא אכלתי בכלל, גם כן יאמינו לו והוא יהיה פטור מחטאת. עכשיו, רבי מאיר לא מקבל את המיגו הזה. רבי מאיר לא מקבל את המיגו הזה, והוא סובר שבן אדם לא נאמן. מה באמת הסיבה שרבי מאיר לא מקבל את המיגו הזה? מסבירים המפרשים, כי אין אדם משים את עצמו רשע. מה אתה אומר? האדם הזה רוצה לשקר, אז מה הוא יגיד? אכלתי את החלב במזיד בכוונה. בן אדם לא ישים את עצמו כרשע, אף בן אדם נורמלי לא יאמר, עשיתי מעשה רע, ויגיד את זה בצורה מפורשת. לא, הוא לא ישים את עצמו רשע. אז זה לא נקרא טענה. מה פוש, אם הוא רוצה לשקר, היה טוען את הטענה הזאת. זה לא טענה, בן אדם לא יטען שהוא אכל חלב במזיד. אבל ישנם שלושה מקרים שרבי מאיר יודע שיש כן מיגו, כי פה הטענה לא עושה את הבן אדם הזה רשע. מודה רבי מאיר לחכמים שהוא נאמן במיגו, שאם אמרו לו שניים, מגיעים שני עדים ואומרים לו, בעלת שפחה חרופה. כמו שראינו, שפחה כנענית, חרופה, הכוונה שמיועדת לעבד. יש כמה דעות בדיוק באיזה מצב נמצאת, אבל בכל מקרה, בן אדם שעשה את זה חייב קורבן אשם. אז אם שניים אומרים לו שהוא חייב קורבן אשם, כי הוא עשה את המעשה האיסור הזה, והוא אומר לו, בעלתי מימן. הוא יהיה פטור מקורבן אשם, שפחה חרופה. למה? יש לו מיגו. די, ביי אמר לאון, לא גמרתי בייתי. בסך הכל היה רק תחילת הערה, ולא היה גמר ביה, ולגבי שפחה חרופה הוא יהיה פטור, כי כתוב שם שכבת זרע, וצריך להיות גמר ביה. ומכיוון שככה, הוא היה יכול לטעון את הטענה הזאת, שזה העדים בוודאי לא יודעים, אם זה היה כך או כך, ומכיוון שכך, גם כשהוא אומר, מכיוון שהוא יכול לטעון את הטענה הזאת, אז גם כשהוא אומר לו בעלתי, הוא גם כן יהיה נאמן, ובזה רבי מאיר גם מודה. מקרה שני, אמר רב ששת, מודה רבי מאיר לחכמים בנזיר. שאם אמרו לו שניים, נתמתה. אז נזיר אחד מהשלושה דברים, אסור לו לטמא למתים, והעדים מעידים שהוא כן נתמה. והוא אומר, לא נתמתי, הוא יהיה פטור מלהביא קורבן. למה? דיבאי אמר, נשאלתי על נזרי. הוא יכול לומר שהכוונה לא נתמתי כשאני נזיר. הכוונה שהלכתי לחכם ועשיתי התרת נדרים. מה זה בעצם נזיר? שהוא מקבל על עצמו בנדר להיות נזיר. כמו כל נדר, אפשר לעשות התרת נדרים. הוא יכול לומר, עשיתי התרת נדרים, ואני כבר לא הייתי נזיר. וכשהייתי תמה, נתמתי, לא בתור נזיר. מכיוון שיכול לטעון את הטענה הזאת, אז הוא נאמן גם כשהוא אומר לא נתמתי. מקרה שלישי אמר הבאים, עודי רבי מאיר לחכמים שאם אמרו לשניים, יודע אתה בעידות של פלוני. מעידים שהוא יודע להעיד, ולכן הוא חייב לבוא לבית הדין להעיד. והוא אומר, לא ידעתי. ואז הוא נשבע שבועת העדות, נשבע לשקר. הוא יהיה פטור מקורבן שבועת העדות. די באי אמר, לא נתכוונתי לעדות. זאת אומרת, העדים אומרים לו, אתה נשבעת שאין לך עדות להעיד לפלוני? הרי אנחנו ראינו מפורש שאתה היית שם, ואתה ראית. אז איך אתה אומר שאתה לא יודע העדות? אז תביא קורבן, כי אתה נשבעת שבועת העדות. לא, יכול לטעון, באמת לא יכלתי להעיד לפלוני, למה? כי לא התכוונתי כשראיתי את העדות לשם עדות, ולכן לא שמתי לב לזכור את הפרטים. וכשאמרתי ונשבעתי שאני לא יודע העדות, באמת נשבעתי אמת. אז גם כאן כשהוא אומר לא ידעתי, הוא נאמן. למדנו במשנה שאם אדם אכל כזית של חלב, ואחר כך הוא אכל עוד כזית של חלב, ואחרי זה אומרים לו, מה עשית? אכלת חלב? הוא אומר, נכון, שכחתי. וכבר באותו העלם, באותה שכחה, הוא אכל שתי כזיתות, הוא יהיה חייב רק חטאת אחת. לפי הלשון הראשונה, מתקיף לה רבי זרע, המי אינו חייב אלא חטאת אחת, והשני זיתי חלב אכל. למה באמת שלא יביא שני חטאות? כי הרי הוא אכל שני כזיתות של חלב, שיהיה חייב על כל אחד מהם. אמר לי הבעיה, העלמות מחלקים, ואח האלם אחד הוא דעיקה. בסך הכל, על כל פעם שמאנם נזכר, אז משהו אחרי זה שכח שוב, מחייב אותו שוב. ואתי מאדם אכל חלב בשוגג, הוא נזכר שהוא לא היה בסדר, אז על החלב שהוא אכל הוא חייב קורבן חטאת, ואם אחרי שהוא נזכר הוא עוד פעם שכח, הוא חייב עוד פעם. על כל פעם כשאדם נזכר, זה מחלק בין שתי שכחות. אבל אם בשכחה אחת באדם אכל שתי כזיתות, אז הוא יהיה חייב רק חטאת אחת. יש לשון שנייה, איקה דמק שלי, הכי את הקושייה של רבי זירה. תמה, למה הוא חייב רק חטאת אחת? דאלם אחת. בשתי העלמות חייב שתיים. אם אדם שכח פעם אחת ונזכר, אכל חלב בגלל שהוא שכח, ונזכר שאסור, הוא אכל עוד פעם כזית חלב, אז הוא יהיה חייב שתי חטאות. מהי? שם חלב אחד הוא, אכל סך הכל איסור אחד, חלב, למה שיביא שתי חטאות? אמר לה הבעיה, העלמות מחלקין, אתה יודע למה הוא חייב שתי חטאות? כיוון שהוא נזכר בין שני הכזיתות האלה, אז זה שהוא נזכר באמצע, הופך את שתי השכחות לשתי העלמות שונים, ועל כל שכחה ושכחה, הוא חייב על הכזית חלב שהוא אכל חטאת בפני עצמה. אמרנו במשנה, אבל שאם הוא אכל כזית של איסורים שונים, למשל, אכל חלב ודם, פיגול ונותר, והכל היה בעלם אחד, הוא יהיה חייב על כל אחד ואחד בפני עצמו. אחרי זה כתוב שם שאם אדם אכל שני חצאי כזית, אם זה היה מאיסור אחד, אז שני החצאים מצטרפים לחייב חטאת. אבל אם זה היה שני איסורים שונים, חצי דם, חצי זית דם וחצי זית חלב, לא מצטרפים והוא יהיה פטור מחטאת. מביאה הגמרא לפי הלשון הראשונה, שמדייקת הגמרא שאם אדם אוכל שני חצאי כזיתים ממין אחד חייב, נו פשיטה, נו ברור, הוא אכל כזית שלם בעצם, אתה מצרף את שתי החצאים. אמר ריש לקיש משום בר תותיני, כגון שאכלו בשני תמחוין, למשל חצי אכל צלי וחצי הוא אכל מבושל, בכל זאת מצטרף זה חידוש. ועלי בדי רבי יהושע, דאמר תמחוין מחלקין, בדרך כלל אם אדם אכל שני כזיתים משני קערות, הוא יהיה חייב שתי חטאות שונות, אבל פה... ברגע שאדם אכל חצי ועוד חצי, החידוש הוא שזה לא מחלקים את שתיהם. כמו שלגבי שתי כזיתות אומרים שעל כל כזית וכזית הוא חייב בפני עצמו, פה מצרפים את שניהם ואומרים שזה כזית אחת והוא יהיה חייב חטאת. מהו דתימה? אילולי שהיינו מחדשים את החידוש הזה שהשתי חצאים מצטרפים, היינו יכולים לומר, כי אמר רבי יהושע, מתי אמר רבי יהושע שזה צלי, זה מבושל, שני דברים שונים, וחייבים חטאת על כל אחד בנפרד, לא שנה לכולה. גם לגבי להקל, שאנחנו אומרים שבשני חצאים הוא יהיה חייב, הוא באמת יהיה פטור, באמת יהיה פטור, כי זה הדבר אחד, זה דבר אחר, אין פה כזית שלם. ולא שנה לחומרה, כשיש כזית מצלי וכזית ממבושל, שהוא יהיה חייב שתי חטאות, כמה שמלן חייב, כמה שמלן שהוא יהיה חייב, שמה? שברגע שהוא אכל שתי חצאים, פה רבי יהושע מודה, לחומרה אמר, לכולה לא אמר, ברגע שפה יצא כולה, אם נאמר שהקערות מחלקים, התמחוין מחלקים, זה צלי, זה מבושל, אז זה חצי, זה רק חצי, כזית וזה לא יצטרף, אז במקרה כזה יצא פה כולה. רבי יהושע לא, במקרה כזה אני מודה שאתם יכולים לא מחלקים, אלא זה מצטרף, שתי החצאים ביחד, ובעצם יוצא שהוא אכל כזית שלם של חלב, והוא יצטרך להביא על זה קורבן חטאת. איקא דאמרי, יש כאלה שמביאים את הנוסח אחרת, על סייפה, אדם שאכל שני חצאי זיתים משני מינים, פטור מלהביא קורבן חטאת. שאלת השאלה פשיטה, הוא הרי לא אכל פה כזית לא מזה ולא מזה, מכל אחד הוא אכל רק חצי כזית, ברור שהם לא מצטרפים. אמר יש לקיש משום ברטוטיני, כגון שאכל בשני תמחוין. מדובר פה שהוא אכל באמת ממין אחד של איסור, אבל זה נעשה בשני תבשילים, בשני קערות שונות. ועלי בדר רבי יהושע אמר, תמחוין מחלקין, למה עוד אתם כי אמר רבי יהושע לחומרה אמר. אני הייתי חושב שמתי אמר רבי יהושע שהשני התבשילים מחלקים זה בשביל להחמיר עליו, להגיד, הוא אכל כזית צלי וכזית מבושל, הוא חייב על כל אחד בנפרד. אבל לכולה הייתי אומר, לא אמר, ופה כשזה שתי חצאים, הם לא התחלקו אלא הם הצטרפו. לכן הוא אומר שזה כמה שמלן משני מינים פטור, מה עם משני מינים ממין אחד הוא? באמת לא מדובר פה על דם וחלב או שני מינים שונים, אלא מדובר פה על שני חצאים של חלב. למה קוראים לזה שני מינים? ומה עיקרית לי שני מינים משום דאכלו משני תמחוין? כי הוא אוכל את זה משני סוגי תבשילים שונים. וקטני פטור על מה? לא שנה לכולה ולא שנה לחומה, כמה רבי יהושע. זאת אומרת, החידוש האדיר פה הוא שהמשנה בעצם מתכוונת לומר שהוא אכל שני מינים הכוונה, בעצם שתיהם זה אותו איסור, שתיהם זה חלב, רק חצי כזית מבושל, חצי כזית צלי. ורבי יהושע אומר שזה באמת לא מצטרף. למה? כי רבי יהושע אומר שהתמחוין מחלקין גם לכולה וגם לחומרה. שואלת הגמרא מדי סייפה, זה שכתוב בסייפה שאדם אכל שני מינים הוא יהיה פטור. וזה מדובר שהוא אכל שני חצאי זיתים, וזה ממין אחד ושני תמחוין. ככה אנחנו בעצם מסבירים את הסייפה. אז רישא, מין אחד ותמחוי אחד, פשיטה. אז אם כן, מה חייב להיות שברישא שאמרנו שזה כן מצטרף? זה ודאי מדובר פה על איסור אחד. כי הרי אפילו באותו איסור יש מקרה שזה לא מצטרף. אפילו נאמר בחלב יש מקרה שזה לא מצטרף כשזה שתי חצאים לפי שאנחנו עכשיו מוקמים. אז מתי זה כן מצטרף? ודאי באיסור אחד. ובאיזה מקרה זה מדובר בתמחוי אחד גם? נו, אז ברור שזה מצטרף. מה בכלל המשנה צריכה להגיד פה? אמר רבינה, כגון שהייתה לו ידיעה בינתיים. מדובר פה שנודע לו בין שתי החצאים. נו, אז אם נודע לו, אז למה הוא חייב חטאת? אכל חצי כזית. על חצי כזית הוא פטור. נודע לו שהוא אכל חלב, ואז הוא אכל עוד פעם הוא שכח ועוד פעם אכל חצי. נו, אז למה שיהיה חייב בכלל? למה שהם יצטרפו? ועלי בד רבן גמליאל דאמר, אין ידיעה לחצי שיעור. ולך לפי דעתו של רבן גמליאל סובר, שידיעה על חצי שיעור של עבירה זה לא נקרא שנודע לו בכלל. מכיוון שזה לא נקרא שזה נודע לו, זה כאילו שבאותו שכחה הוא אכל שתי חצאים כזית, ולכן שתיהם יצטרפו, וזה החידוש של המשנה. דתנן, הכותב, אדם בשבת, אחד מה-39 אבות המלאכות שאסורים מהתורה בשבת, זה לכתוב, ואדם כותב שתי אותיות בשתי העלמות. אדם כתב עוד אחת, הוא עדיין לא חייב מהתורה. זה אסור מדי רבנן, אבל זה לא חיוב מהתורה. אבל הוא כתב שתי אותיות, והוא שכח. אפילו אם הוא כתב עוד אחת שחרית, ועוד אחת בערבית, בין הארבעים. זאת אומרת, אפילו אם את האות הראשונה כתב על הבוקר, ואת האות השנייה כתב ממש בערב. רבן גמליאל מחייב, וחכמים פותרים. למה? רבן גמליאל, למה הוא מחייב? הרי הבן אדם בעצם נזכר אחרי שהוא כתב אות אחת. נו, האות אחת לא חייבים. אבל הוא כתב אחרי זה עוד שנייה, אבל זה היה בשני העלמות שונים. הוא שכח, נזכר ועוד פעם שכח. אז הוא אמור להיות פטור. אלא רבן גמליאל סבר, אין ידיעה לחצי שיעור. הידיעה הזאת שהיא ביניהם לא מחלקת בין שני החצאים, כי זה לא נקרא שיש ידיעה בכלל. רבנן סבר, יש ידיעה לחצי שיעור, ולכן הוא יהיה פטור, כי הידיעה בין שתי האותיות מחלקת. בעצם מה שהוא כתב את האות בבוקר, הוא באמת עשה איסור, אבל זה רק חצי שיעור, הוא לא חייב עדיין מהתורה. וזה שהוא אחרי זה שכח שוב פעם בערב, אז שניהם לא מצטרפים לפי דעת רבנן. אבל לפי דעת רבן גמליאל הם כן מצטרפים, כי הידיעה שנודע לו באמצע זה רק היה הידיעה אחרי שהוא עשה חצי שיעור, וזה לא נקרא שנודע לו בכלל, וזה לא מחלק בין שניהם. ולפי דבריו של רבן גמליאל, החידוש במשנה שלנו, שלמרות שבעצם היה ידיעה בין שני חצאים של חלב, כיוון שזה מתמחוי אחד מאותו סוג תבשיל, זה כן מצטרף. עד כאן השיעור על דף י"ב.